רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
לכל משפחה יש סיפור מעניין. סבתא ששרדה את השואה, סבא שהיה חלוץ, אבא במלחמות ישראל. אלו סיפורים שאתם רוצים לשמר עבור הדורות הבאים, ואנחנו יכולים לעזור לכם. אני וצוות סיפור משפחתי נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט אישי, מתנה מדהימה לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו, familysounds.net. סיפור משפחתי, הסיפור שלכם.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. היום נדבר על ארגון חמאס, אבל עוד לפני זה חגיגת חצי יום הולדת קטנה לעושים פוליטיקה. בפרק האחרון חגגנו חצי שנה לעלייה לאוויר, וזו הזדמנות בשבילי גם להגיד לכם תודה לפי המספרים שאנחנו נחשפים אליהם בין פרק לפרק. המעגל הולך ומתרחב, אתם חוזרים מפרק לפרק, וזה כיף וזה גם מדרבן להמשיך ולעשות פרקים טובים ואיכותיים ולהשתפר. בשבילי הפודקאסט הזה, אני כבר אמרתי את זה למאזינים הוותיקים, הוא מסע שכבר שנים חיכיתי לצאת אליו אחרי אין סוף דיווחים של 60 שניות או 90 שניות. אני רק הולכת ומתפתחת ולומדת מפרק לפרק יחד איתכם, ובשבילי זו זכות גדולה. אז אני שוב מפצירה בכם לכתוב, להפיץ, לשתף ולתת עוד ועוד רעיונות טובים. אז זהו, אחרי שהיינו קצת רגשניים על הבוקר, דבר שמאוד לא מאפיין אותנו העיתונאים בדרך כלל, נקדיש את הפרק הזה לאמנה החדשה של חמאס, הארגון שהוקם ב-1987 בעקבות האינטיפאדה הראשונה, ושם לו למטרה באופן מוצהר להשמיד את מדינת ישראל ולהקים במקומה על כל השטח מדינה פלסטינית דתית. השנה, 30 שנה אחרי, החליט חמאס, שמוגדר כמובן ארגון טרור על ידי לא מעט מדינות וגם מדינת ישראל, להוציא אמנה חדשה ששונה למדי מזו שהוא חתם עליה קצת אחרי הקמת הארגון בשנת 1988 ושימשה אותו עד היום. זה קרה בדוחה, בירת קטר. ראש הלשכה המדינית של חמאס, חלד משעל, לובה על ידי כ-20 מבחירי הארגון, והצהיר שהאמנה החדשה משקפת קונסנזוס נרחב בארגון ובעם הפלסטיני. כבר אין באמנה הזו קריאה להשמיד את מדינת ישראל, הארגון גם מתנתק מהאחים המוסלמים, אבל האם זה אומר שהוא באמת שינה את אורו? היום ננסה להבין מה עומד מאחורי המסמך הזה, שלקח שנים לגבש אותו, האם הוא מעיד על תמורה כלשהי בעמדות הארגון, או שזה עוד תרגיל יחסי ציבור של הארגון הרצחני, שרק רוצה לשתות בעולם כדי להשיג את יעדיו. ואיתי אוהד חמו, כתב השטחים של חדשות 2, וקולגה וחבר, שנים רבות, היי אוהד.
אהלן דפנה, מה שלומך?
בסדר גמור. אז,
מודה שהתרגשתי.
גם אני מתרגשת, ולפני שהגעתי לפה עברתי במספרה, עושים את זה כתבי טלוויזיה, והספרית שלי אמרה, את מראיינת את אוהד חמו, זה המשוגע הזה שהולך לכל המקומות המסוכנים, איך אימא שלו ישנה בלילות, איך אשתו מסכימה שהוא ייכנס לכל המקומות האלה. אז עוד לפני זה באמת אני מצטרפת לשאלה, אתה יודע, אני הייתי פעם באיזה עידוי אבנים באיסאוויה
ונשבעתי
בי לא לחזור לשם, ורשמתי לי גם מה זה אומר עידוי אבנים וכמה זה לא בדיוק אבנים אלא בלוקים ענקיים וכמה זה מסוכן. אז איך אתה נכנס לכל הסינטרות?
שאלה טובה. קודם כל ברמה הטכנית אספר לך שאת יודעת, יש מקומות שאני באמת, גם אני לא מעז להיכנס אליהם, זו האמת. אני חושב שעם השנים סף הריגוש שלך הולך ויורד, וזו בעיה, כי להתרגש באמת, אם פעם התרגשתי מאבנים ובקבוקי אולי תבערה, אז היום צריך לראות לי מעל הראש כדי באמת להתרגש ולחזור הביתה ולספר משהו לחבר'ה.
אבל זה אילוץ מבחינתך, או שאתה מחפש את הריגוש הזה?
זה יש שקר לומר שאני לא מחפש אותו. אני חייב לומר לך שזה נקרא לזה סייד אפקט מאוד מעניין של העבודה הזו. כל הסיטואציות האלה, כל המקומות האלה, האמת שאתה ברמה האישית, ברמה האישית אתה עובר איזשהו תהליך מאוד מעניין. היו לי כמה מקרים כאלו שביום לצורך העניין אתה נמצא במחנה פליטים, אבנים, יריות, רעולי פנים, ואז אתה מגיע הביתה ואתה מגיע לילדים ואתה מגיע לאישה ואתה מגיע לחברים ואתה יושב בבר אני יודע מה, 4 שעות אחרי שהיית במחנה פליטים. זה ניתוק שהוא הרבה פעמים קשה מאוד לגשר עליו, קשה להבין אותו, ואני באמת מייצר את החציצה הזו, את ההפרדה הזו. כלומר, קרה לי כמה פעמים שאתה חוזר הביתה ולא מזכיר את המקום שהיית בו, זה אתה, ואתה שואל את עצמך איך יכול להיות, מה קורה פה? קצת סכיזופרניה הייתי אומר.
וכשאתה לפחות עושה את המקסימום לנטרל סיכונים, אתה דואג שיש שם מישהו שמלווה אותך, אתה בכלל אומר שאתה ישראלי, הם מזהים אותך כשאתה נכנס?
כן, בשטחים בניגוד למקומות אחרים, אני כולם, לצורך העניין כל ראשית, כולם מכירים אותי, שנית מעולם לא שיטיתי, מעולם לא התנהלתי באיזושהי זהות בדויה, זה לא קרה מעולם. הזהות שלי מוכרת, ידועה, ישראלי, יהודי, ציוני, מגיע למקום, בעצם חוצה את הקו הירוק ומגיע לעולם אחר, וזה באמת מאתגר, זה באמת מאתגר אותם בשנים האחרונות, בגלל רצף של, נקרא לזה, גם אירועים, אבל בעיקר מגמות, הנוכחות שלי שם היא מאוד מסוכנת. זה קורה בגלל דאש, בגלל התפיסה הדאשיסטית שהולכת ופושה. לאו דווקא, לא צריך להיות דאשיסט כדי לפגוע בי לצורך העניין, אבל הנושא הזה של זילות בערך חיי אדם, זה משהו שמחלחל מאוד עמוק לשכונה המזרח תיכונית, למרחב המזרח תיכוני הזה. אספר לך שהיוטיוב, את יודעת, זה ספריית הסנף הגדולה בעולם, אנחנו היהודים לא כל כך מכירים את זה, אבל אם אתה דובר ערבית במרחב הזה, אתה נחשף לבאמת עשרות אלפי, אם לא יותר, של סרטונים מאוד קשים ממלחמות האזרחים, גם בסוריה, גם במקומות אחרים, בעיראק כמובן, והדבר הזה מחלחל. תוסיפי לזה את העובדה שיש מגמה מאוד קשה, שהיא אנטי-נורמליזציה. בשטחים. לא אוהבים לראות ישראלים, לא אוהבים לראות יהודים. ההבנה שאני, הנוכחות שלי, כתב ישראלי, יהודי, שנמצא חדשות 2, שנמצא מעבר לקו הירוק בשטחי A לצורך העניין, הנוכחות הזו היא לצנינים בעיניים של הרבה מאוד אנשים, והדבר הזה הולך וגובר, ותוסיפי את זה שוב.
אבל הסכנה היא בגלל שאתה נכנס לאזורי עימות, שיש בהם נגיד קרבות בין חמולות.
לא, אני לא מדבר, לא, אני מדבר על
המחרות. פשוט הרגשת שבגלל שאתה אוהד חמו, והרגשת שאתה צריך להגן על עצמך, לשכנע אולי לא לפגוע בך, הגעת לסיטואציות כאלה, או שפשוט כל פעם...
יספר לך צלמנו מוניס זחלקה, צלם נפלא של חברת החדשות, מהטובים ביותר, איך אני והוא לפני משהו כמו חצי שנה, מוצאים את עצמנו בלב עיירה פלסטינית, לא רחוק משכם, מיצג של משהו כמו 2000 איש היו שם, מיצג של רעולי פנים חמושים עם גרזנים וסכינים, והם רואים אותי שם ואנחנו ממש נחלצים מלינץ', זו האמת, מפחיד בצורה באמת יוצא דופן. כן, קרו וקורים דברים כאלה, ולכן הכניסות שלי הם ממש בכפידה, אני בוחר אותם, אני מנסה למזער סיכונים, אבל אין מה לעשות, את יודעת, בסופו של יום העבודה שלי כרוכה בסיכון.
אני לא מקנה באשתך הנהדרת.
ביטוח חיים נקרא לזה, ככה?
כן, בדיוק. אז מסור לה את הערצתי והערכתי. אז עוד לפני שככה נצלול באמת לעניין עצמו, כי יש לנו היום נושא טעון על הפרק, חמאס, אתה יודע, תמיד שואלים אותי איך אני מתייחסת לפוליטיקאים שאני מסקרת. הרבה אנשים נגאלים מפוליטיקאים וסולדים מהם ואפילו חוטפים דיכאון מכל מה שהם רואים בכנסת. איך את מתייחסת אליהם? אתה רואה כל היום עובדת איתם, ואני תמיד עונה שבסוף הם... אנשים עם כישורים חברתיים מהגבוהים ביותר, אנשים מאוד נחמדים, מאוד רגישים לחברה, ו...
תשובה יפה.
כן, ובסוף בשבילי הם מקורות מידע. אז אני רק יכולה לדמיין מה זה לעבוד מול פלסטינים בכלל ומול חמאס בפרט. אתה צריך ליצור איתם קשר בלתי אמצעי בשביל להשיג מידע.
כן, ובסופו של יום הכל אישי, כמו שאת בטח יודעת, זה מגיע מהשדה שלך, השדה הפוליטי, הכל אישי וגם כמובן בתחום שלי. הזכרנו את המילה סכיזופרניה קודם, זה קצת סכיזופרני, משום שבסופו של יום אנחנו מדברים על בני אדם. וגם חלקם כמובן יש להם כישורים חברתיים כמו אלו שהזכרת קודם לכן, טובים.
אתה פשוט מרים להם טלפון? אתה כותב להם מייל, איך זה עובד?
אני פשוט מרים להם טלפון, אני פשוט נפגש. האמת היא שאצל חמאסניקים בניגוד לאחרים, חלקם לפחות מאוד מנסים להצניע את העובדה שהם בקשר עם ישראלי. ולכן הכל נעשה במחשכים. הקשר הוא, אתה יודעת מה, אפילו שיחות הטלפון הם בוואטסאפ, לא בטלפון, על מנת שלא יהיו אזנות ישראליות או פלסטיניות. אצל אנשי פתח זה הרבה יותר פשוט, הדברים הרבה יותר גלויים. ברמה המהותית, אני חייב לומר לך שהרבה פעמים אתה נתקל בסיטואציות שהן רגשיות, לא פשוטות. מצד אחד אתה נמצא מול אדם שהוא משכיל, ואני אומר לך, אנשי חמאס שאני מכיר, בעיקר אני מדבר על הדרג הפוליטי, זה אנשים, אלו לרוב אנשים מאוד מרשימים. אנשים שבאים ממקצועות חופשיים, אנשים משכילים, אנשים עם שפה נפלאה, קריזמטיים, חלקם דוברי עברית רהוטה, את יודעת, משנים ארוכות בכלא הישראלי, אנשים שמדברים את השפה שלי מאוד, ברמה האישית, יש פה אנשים מאוד מרשימים. מצד שני, לפחות חלקם, אלו אנשים שדוגלים באידיאולוגיה רצחנית, וחלקם גם ביצעו פיגועים, או אני יודע, כל מיני דברים באמת קשים ואיומים. והיכולת לשלב בין הסתירה הזו, היא יכולת שהיא לא פשוטה.
כן, וגם העניין ש...
ברמה הרגשית אני מתכוון, אצלי.
כן, וגם זה שאתה מביא למסך בסוף גם את הצד שלהם, שזה גם דבר טעון רגשית. אגב, זה קורה אפילו בתחום הכנסת לפעמים, שאתה מדווח על משהו שאתה מרגיש איתו לא בנוח, או לא שלם איתו, או חושב שהוא, אתה יודע, איזה ספין פופוליסטי זול שאתה אישית סולד ממנו, אבל צריך להביא את הדברים למסך, אז זה גם, אני להבדיל אלף הבדלות, כן, בו בין פוליטיקאים שבסוף כולם לטובת החברה הישראלית לבין חמאס, אבל עדיין אני מניחה שהרבה פעמים שאתה עומד בפני הדילמה, האם בכלל להביא למסך.
בדיוק, אז בוא אני אספר לסוד, זה קצת קלישאה, אבל אני חושב שאין כתבה שלי, שהיא באמת עוסקת, וכל הכתבות שלי עוסקות בנושאים הכי רגישים, במורסות הכי פתוחות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או ישראלי-ערבי לפעמים, אין כמעט אף כתבה שאין בי, א', דילמות שעולות וצצות, האם לתת ביטוי לדברים שנאמרים, ובסוף חלק גדול או חלק מהחומרים נשאר על רצפת חדר העריכה, תסלחי לי על הביטוי השחוק הזה.
בגלל שזה קיצוני מדי.
בגלל שזה קיצוני מדי, משום שאני לא רוצה לשתף פעולה עם הסתה, אני לא רוצה לשתף פעולה עם לתת במה לתפיסות בעייתיות, אני לא רוצה לתת במה ל... את יודעת, אתה מגיע לבית של אדם שביצע פיגוע, של מחבל, ואתה רואה את האמא יוצאת בצהלולים ומשבחת וכולי. האם לתת את זה? האם לשים את זה? האם צופי חדשות 2 אמורים לראות את הדבר הזה או לא? זו דילמה. האם זה נכון לעשות את זה? מצד אחד זו המציאות, מצד שני הדבר הזה אולי עלול לעודד אחרים לעשות את זה. אני לא רוצה להיות שופר לפרופוגנדה, או אני יודע מה, לעשות את זה, הסתה וכולי. אני חושב שאין כתבה שאני לא עומד מול הדילמות
ובסוף
האלה.
ובסוף, בדרך כלל אתה תבחר בדרך של לתת משהו סמלי, נאמר זאת כך.
כן, כן, כן. זאת אומרת, הניסיון הוא כמובן לשקף את המציאות באופן הכי נאמן והכי נכון מצד אחד, מצד שני כמובן, לא לשכוח מאיפה אני מגיע ו...
אוקיי, אז נושא כבד לפנינו, בעיניי מאוד חשוב, אני חושבת שגם בעיניך, סוגיית החמאס, אז דיברנו, נקודת ההתחלה שלנו היא כאמור 1988, כשחמאס מגיחה לאוויר העולם בסוף שנות ה-80, בוא נצא לדרך מאותה נקודה, מה היעדים אז של התנועה הזו, כשהיא יוצאת לדרך.
אז עוד לפני כן אני רוצה לומר משהו. ראשית, אני חושב שהנקודה, נקודת ההתחלה שלנו היא לא שנות ה-80, 87, אגב דצמבר 87, הקמת חמאס, אלא קצת לפני כן, 1928, קצת הרבה לפני כן אפילו, חסן אלבנה, אדם מורה ממצרים, הקים את האחים המוסלמים. התנועה הזו היא סופר חשובה. כדי להבין את המזרח התיכון הנוכחי גם היום 100 שנה אחרי, אנחנו צריכים לחזור לנקודה הזו, משום שבסופו של יום דפנה, אם את מסתכלת על כל המרחב הפוליטי מוסלמי, הכל מתחיל שם. זה הגזע של העץ הזה שנקרא אסלאם פוליטי, האחים המוסלמים. משם אחר כך יצאו הענפים שנקראים דאש ואל-קאידה וכל מיני תנועות קיצוניות כאלו ואחרות, סלפיה, ג'יהאדיה וכו' וכו'. הכל נולד בסוף במקום הזה, בבסיס הזה שבסמטאות העלובות והעניות במצרים.
לפני זה היו תנועות שפעלו למען השחרור של האדמות הפלסטיניות, אבל הן לא היו מונעות מאידיאולוגיה דתית בהכרח, הן היו יותר תנועה פוליטית, לאומית.
תנועות חילוניות פחות או יותר, חלקם שמאל מרקסיסטי, נכון? ואז מגיעה חמאס, שנת 87, וחמאס היא בעצם, הסעיף השני באמנת חמאס קובע שחמאס היא האחים המוסלמים זרוע פלסטין, ככה הם מכנים אותם. ולכן אני חושב שמפה באמת נובע צורך להבין מה זה האחים המוסלמים. האחים המוסלמים זו אותה תנועה שבאה ומדברת במונחים של אסלאם פוליטי. השילוב בין אסלאם לבין פוליטיקה, והמתח הזה אצל חמאס זה מתח שאנחנו רואים אותו מאז ועד היום בעצם, האם אנחנו תנועה יותר פלסטינית לאומית, או שמה אנחנו תנועה שדוגלת באסלאם, תנועה מוסלמית, דתית, שדוגלת באמת בתפיסה מרחבית יותר, פן-אסלאמית.
זה לא רק תפיסה, נגיד, מאוד מאוד מיליטנטית על זה שלא צריך להתפשר מבחינה רעיונית, מדינית, פוליטית וכדומה, אלא זו ממש תפיסה שהמדינה הזו צריכה להיות חליפות אסלאמית, היא מנעלה, אי אפשר להתפשר, וזה בעצם מבטא את הקיצוניות של הגוף הזה, שכל האידיאולוגיה שלו היא ציווי אלוהי. אי אפשר להתווכח עם ציווי אלוהי.
וזו באמת השאלה, נכון? אם אנחנו מדברים פה על ערכים דתיים אוניברסליים, האם זה הצד היותר חזק, זה הפן היותר חזק של חמאס, או שמה הפן הלאומי? אספר לך שלפחות לפי אמנת חמאס של 87, אותה אמנה, 88 למעשה, אז יוצאת האמנה, חמאס מדברת בשלושה מעגלים. יש את המעגל הפלסטיני, את המעגל הערבי ואת המעגל המוסלמי, ורק כאשר שלושת המעגלים האלה מתאחדים, רק אז אפשר לנצח את האויב הציוני, בעצם לכבוש את ישראל ולהשמיד אותה כמו שאנחנו מכירים. זה בעצם מסמך עקרונות. לצורך העניין, אמנת חמאס זו האידיאולוגיה, זה התנך של חמאס, לצורך העניין. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה איזשהו מסמך שהוא פוליטי ברוח התקופה, מסמך פחות אידיאולוגי אלא משהו פוליטי.
מין מסמך משנה.
מסמך משנה בדיוק שלא סותר בהכרח את האמנה הגדולה של אז, אלא מעדכן אותה.
בוא בכל זאת נתעמק טיפה יותר במה שהיה אז כשהם יצאו לדרך, מה העקרונות שלהם וגם איך הם מתכוונים להשיג את זה, כי זה אחד הדברים המרכזיים אצל חמאס, הדרך הבלתי מתפשרת שהם מתכוונים להשיג את היעדים שלהם.
אז בוא נספר לך את אחד המפגשים הראשונים שלי עם חמאס, זה קורה ברצועת עזה. 2004 או 2005, אני מגיע למחנה פליטים, מחנה שתי, מחנה מאוד חמאסי, ישמעיל הנייה גר אגב במחנה הזה, זה קורה בקיץ ואני מגיע לאיזשהו מוחיים סייפי, איזשהו קייטנה של ילדים חמאסים, מאות ילדים על חוף הים של מחנה שתי, ומציגים אותי שם כבתור עיתונאי ישראלי, והילדים נעמדים מבלי שמישהו ביקש מהם, ומקריאים לי את הטקסט הבא, הם קוראים את הטקסט הבא, הם אומרים, בעצם זה הטקסט החמאסי הקלאסי שמופיע גם באמנה, אללה הוא מטרתנו, הנביא הוא המופת שלנו, הקוראן הוא החוק שלנו, הג'יהאד הוא הנתיב שלנו, והמוות למען אללה הוא הנעלה במשאלותינו. שימי לב לטקסט הזה, אללה, נביא, קוראן, ג'יהאד ואיסטישהד, מוות למען אללה, בעצם אלה העקרונות, עקרונות דתיים, אין בלתם. זה בעצם, הייתי אומר, כדי להבין את ה-DNA, את הצופן הגנטי של חמאס, בוא נחזור למשפט הזה, אגב, כאמור, משפט שחוזר באמנה של חמאס, ובאמת נבין באמת שהטרמינולוגיה היא מאוד מאוד דתית בהקשר הזה, פלסטיני בכלל לא רלוונטית.
הסתתרה שם המילה ג'יהאד, שזה בעצם אומר מלחמת קודש.
ג'יהאד זה...
אפשר למות למען המטרה.
ג'יהאד זה מונח מורכב מאוד, יש ג'יהאד פנימי וג'יהאד חיצוני, יש את הג'יהאד באמת נגד האויב, זה הג'יהאד הקטן, ויש את הג'יהאד הפנימי, הג'יהאד הגדול זה נקרא, וזה בעצם הניסיון של אדם להפוך לאדם טוב יותר, החזרה בתשובה. אז ג'יהאד זה ככה מונח שלא הייתי מתעכב עליו בהכרח, אבל איסטישהד, מוות למען אללה. כמו שהזכר ג'יהאד ורסול, כמובן מוחמד וכולי וכולי, כלומר השיח במקרה הזה הוא באמת שיח מאוד דתי, או התפיסה היא תפיסה דתית אוניברסלית, נקרא לזה ככה.
וגם העיקרון שאפשר להמתין, זה יכול לקחת זמן, יש סבלנות, בסוף הגאולה תבוא, תנועה שמאוד מאוד קשה לדבר אליה בצורה רציונלית.
מפגש אחר שלי עם איש חמאס, בכיר מאוד בחמאס, אדם שנקרא חלד ביטאווי, שייח משכם, אגב, מת לפני כמה שנים, ואותו ביטאווי אומר לי, תשמע, יש לנו זמן, אני עיקר, ואני, מה שאני מכיר, העולם המושגים שלי, זה עולם, עולם שמגיע מהאדמה, ואני יודע שאתה לוקח עץ, ואתה גודע את הענף, הוא גדל רחב יותר, גדול יותר. זה מה שיקרה איתנו. ככל שתנסו לפגוע בנו כך, כן נרבה וכן נפרוץ לצורך העניין, ישמעיל הניה, האיש הכי חשוב בחמאס, ראש הלשכה המדינית של חמאס, כדי להבין את חמאס, לך להניה. את האיש הזה אני פוגש פעם אחת ברצועת עזה, לפני שהרצועה נסגרת בפניי. זה קורה ביום שישי, הניה מופיע בפני קהל גדול של מאות רבות של אנשים במסגד. בסוף הדבר הזה אני באמת ניגש ומראיין אותו, ואני שואל אותו איך הוא רואה את סיומו של הסכסוך. הוא אומר לי בצורה מאוד פשוטה, אנחנו נכבוש אתכם בסוף. זה ייקח, ואני מצטט אותו דפנה, זה ייקח 10 שנים, 100 שנה או 1,000 שנים. אנחנו צריכים שני דברים, אנחנו צריכים סבר ואנחנו צריכים סומוד. אנחנו צריכים סבלנות ואנחנו צריכים עמידה איתנה, אבל בסופו של דבר נגיע. וכדי להבין את מונחי הזמן, הפלסטינים, החמאסים, הערבים, שהמרחב המזרח תיכוני הזה, לכן למשפט הזה אני חושב ואתם באמת תקבלי את ההבנה שזה לא משנה מה קורה היום. פחות משנה מה קרה אתמול. יש לנו זמן. בסופו של יום, העתיד מתמצא בעבר, אם תרצי.
אז מה מביא את חמאס בשנת 2017 להחליט שהיא צריכה מין מסמך עקרונות חדש כזה, שהיא צריכה לעדכן את אותה אמנה ראשונית, אולי לא להחליף אותה, אמרת, אלא רק ככה לעשות לה איזה אפדייט. אם יש להם סבלנות אין קץ לכבוש אותנו, אז מה מביא אותם בכל זאת לרענן עמדות?
כן, אז אתה יודעת, יש בדרך כלל יש מתח בין הפרקטיקה לבין הקונסטיטוציה, בין תפיסת העולם, האידאית המושלמת של איך העולם צריך להיות, לבין הפרקטיקה כאן ועכשיו. ומה יש בפרקטיקה? יש מצוקה. יש מצוקה קשה, כי אם אנחנו מסתכלים היום על חמאס, בכלל באופן כללי חמאס היא ארגון שמורכב מארבעה שרח, זה נקרא בערבית, ארבע דרגות. יש את חמאס חוץ, הלשכה המדינית של חמאס, חלד משעל, מוסא אבו מרזוק ואחרים.
שהם בכלל לא יושבים.
שהם יושבים, הם נעים להם בעולם, בדרך כלל אזור קטר, מפרציות וכו'. יש לנו את חמאס פנים, שזה מחולק לשניים, חמאס עזה וחמאס גדה, ויש את חמאס בבתי הכלא.
ויש גם, נדבר על זה בהמשך, זרועות יותר חברתיות, חינוכיות,
נכון,
זה אימפריה...
נכון, של הדעווה, לכל דבר
לכל
ועניין.
לכל דבר ועניין,
נכון
נגיע גם לצד הזה.
נכון מאוד. בכל מקרה, הדבר המעניין באמת שאנחנו ראינו בבחירות האחרונות בחמאס, זה באמת החזרה, מוקד הכוח חוזר הביתה, והביתה זה עזה. חמאס בסוף זו תנועה שעזתית, היא קמה בעזה, השייח המייסד, אחמד יסין, הוא איש עזה, האבות המייסדים הראשונים מגיעים מעזה, התפיסה היא עזתית. והכוח היום חוזר לעזה. האיש החזק ביותר, הזכרנו אותו, איסמעיל הנייה, הוא איש עזה שנותר שם. מי שבעצם מנהיג את חמאס היום ברצועה זה יחי סינואר, גם כן, 22 שנים בכלא הישראלי. בכל מקרה, הכוח חוזר לעזה, היה בחוץ, נכנס פנימה. מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, מדוע? משום שרצועת עזה זה מקום מוקי אסון כמעט, מקום שנמצא במצוקה קשה.
מבחינה הומניטרית.
מבחינה הומניטרית מהרבה בחינות. חמאס זו תנועה שמצליחה להשיג כמובן 2007, מצליחה להשיג סוף סוף דריסת רגל, שליטה, שלטון ברצועת עזה, יש לה איזושהי גיאוגרפיה שבה היא מניפה את הדגל הירוק וזועקת, הנה אנחנו כאן, הנה כבשנו, ומעכשיו בוא נראה את המדינה החמאסית, מדינת האחים המוסלמים הפלסטינית. והניסיון הזה נכשל. אחרי עשור, אפשר לומר בצורה גלויה ובפה מלא, הניסיון הזה נכשל. חמאס לא מצליחה לנהל את רצועת עזה באופן נאות.
הם מרגישים את הלחץ מהאוכלוסייה או שעדיין הם מאוד פופולריים?
הם מרגישים את הלחץ מהאוכלוסייה. נזכיר, עשור אחרי, אנחנו מדברים על מקום שספג 3 מלחמות, ובעזה מתייחסים לזה כמלחמות, לא מבצעים ישראלים, 3 מלחמות קשות בעשור האחרון. חמאס זו תנועה שנמצאת בבידוד מדיני מאוד חזק, יש להם בסך הכל את הפטרונית האחת מקטר, השנייה מטורקיה, אבל בסופו של דבר קצת חזרה לאיראן, עכשיו לידי איראן, אבל בסופו של דבר היא נמצאת במצוקה מדינית, אין יותר מדי אוהבים בסביבה, סביבה הזו, תוסיפי את זה באמת למה שקורה ברצועת עזה, תוסיפי את זה למצור בין עשור, גם ישראלי, גם מצרי, לעובדה שאם אתה אזרח עזתי, 2 מיליון כאלו יש, אתה לא יכול לצאת החוצה, אלא אם כן אתה חולה, אלא אם כן יש לך איזושהי מצוקה הומניטרית קשה, אין לך שום יכולת חוקית ולא חוקית לצאת החוצה מרצועת עזה לעולם. בקיצור, המצב הזה מביא כמובן, וזה תוסיפי לזה את הסנקציות שאבו מאזן משיט על רצועת עזה בחודשים האחרונים, וזה חלק מהעניין.
וזה מביא אותם לחשוב שהם צריכים למתן עמדות כדי להיפתח ליותר גורמים בעולם, זה בעצם התמריץ המרכזי שהוביל אותם.
כי במובן מסוים חמאס הוא תנועה מצורעת, והיא רוצה לחזור לחיק העמים. וכדי לחזור לחיק העמים, היא צריכה לעדכן או לשנות את המצג, איך נקרא לזה? תעודת הזהות הכי בסיסית שלה, נכון.
כרטיס הביקור.
כרטיס הביקור.
יותר מדויק.
בדיוק, כרטיס הביקור, וכרטיס הביקור משתנה, הוא בדיוק עם אותו מסמך עקרונות חדש.
אז מה יש באותו מסמך עקרונות? התחלת את השיחה מ-1928, כשדיברת על האחים המוסלמים. אבל במסמך הזה, ממה שאני רואה, האחים המוסלמים יוצאים מהתמונה.
נכון. וזה אחד באמת הדברים היותר בולטים.
זה דבר דרמטי.
נכון מאוד, האחי המוסלמי, אבל אני חושב שהסיפור הזה הוא פה פחות ישראלי, ויותר הניסיון של חמאס להתקרב למצרים. האויב הגדול ביותר של מצרים הוא כמובן האחים המוסלמים, הוא של שלטון המצרי, של סיסי וחבריו בצמרת השלטון, וחמאס לא רוצה להיות מזוהה עם האחים המוסלמים, משום שמי שמזוהה איתם, מזוהה עם האויב של מצרים. מצרים זה השער בעצם, זו השער לרצועת עזה, ולכן חמאס לא מצניע, אלא פשוט מורידה את הסעיף הזה, זה מאוד משמעותי. עד כמה זה באמת נכון, עד כמה חמאס מתנתקת מהתפיסה של האחים המוסלמים, אני לא יודע. אבל הסעיף הזה מוסר.
אז הם עושים את זה בעצם בשביל להתקרב לשלטון במצרים, כדי שלדוגמה יפתח את המעברים,
מעבר
יסייע
למשל,
להם
נכון.
כלכלית, והם צריכים את ההצהרה הסימבולית הזאת, שהם כבר לא חלק מהאחים המוסלמים, אבל אין לנו שום עדות לכך שהם שינו את התפיסה שלהם, והם פחות מזדהים עם הרעיונות של האחים המוסלמים.
לא, אין לנו עדות לכך שהאחים המוסלמים באמת מתנתקים מחמאס או ההפך. אין יותר מדי עדויות כאלה, זה נכון, בפועל. עד כמה שיתוף פעולה מבצעי במרכאות יש, אני לא יודע. אבל אפילו את יודעת, ברמה הסימבולית, אדם כמו יוסוף קרדאווי, פוסק ההלכה החשוב ביותר בעולם הסוני היום, הוא החשוב ביותר עבור האחים המוסלמים, הוא עדיין גם החשוב ביותר עבור חמאס. אז אני לא יודע על מה הדבר הזה מעיד, אבל כן, יש ניסיון של חמאס, לפחות למראית עין, להתנתק באמת תנועת האם מהאחים המוסלמים. את שואלת מה יש באמנה. בואי נתחיל במה אין באמנה. אין בה, או יש בה הרבה הרבה פחות, אלמנטים אנטישמיים. האמנה של חמאס בשנת 88 שיוצאת, היא אמנה שכל כולה זועקת אנטישמיות, וזו אנטישמיות קלאסית, אנטישמיות אירופית, ממש. מונחים מהעולם האירופי הישן, התכתבות עם כל מיני תפיסות נאציות, הפרוטוקולים של זקני ציון מוזכרים שם פעם אחר פעם, היהודים נתפסים כאיזשהו קבוצה קטנה שמנסה ומצליחה לשלוט גלובלית על העולם, גם כלכלית וגם באופן אחר. הדבר הזה מוסר, הדבר הזה לא קיים.
יש פה גם מסמך תגובה רשמי ששלח חמאס לוועידת סטוקהולם בשנת 2000, כשהם נשאלו על אותם עמדות אנטישמיות שלהם, וכך הם כותבים בשנת 2000, לפני 17 שנה. מה שכביכול נקרא שואה הוא סיפור מומצא ללא ביסוס. ההמצאות של האשליות הגדולות הללו על פשע לכאורה שמעולם לא קרה, חושף בבירור את הפנים הגזעניות של הציונים שמאמינים בעליונות הגזע היהודי על שאר האומות. רק לפני 17 שנה, חמאס בכלל לא מכיר בשואה, והוא גוף אנטישמי לכל דבר ועניין.
כן, אז חמאס הוא היה ונותר להבנתי עם הכי שואה. האנלוגיות אמרנו לנאציזם, יש, כל התפיסה היא בעצם של מערכה נגד היהודים, זו התפיסה באמת של האמנה הראשונה. והמסמך, מסמך העקרונות החדש, פשוט לא מזכיר את זה, פשוט עוקף את הבעיה הזו. למעשה, התפיסה עכשיו היא אומרת, אין לנו בעיה עם היהדות כיהדות, יש לנו בעיה עם הציונות, עם הנוכחות של יהודים בארץ ישראל מתוך ציונות. אני לא בטוח שזו תמורה אידיאולוגית, נדמה לי שזה יותר תמורה טקטית, והרעיון הוא בעצם לא להתאפס, אמרנו, הניסיון הוא לצאת מהעולם המצוראים, מי שאנטישמי בשנת 2017 הוא מצורע במובן מסוים, והרעיון הוא בוא וננסה באמת לעקוף את זה באמצעים האלו. הזכרתי את השיחה שהייתה לי אז עם ישמעיל הניה, גם הניה, שאל אותי מאיפה אתה, מאיפה אתם, המשפחה, אז אמרתי לו, אני ישראלי, ההורים ישראלים, סבא וסבתא הוא שאל, ואמרתי לו, מרוקו, עיראק, תחזרו לשם. תור הזהב היהודי היה תחת שלטון מוסלמי, אין לנו בעיה עם יהודים, היו פה יהודים גם בפלסטין, בארבעת ערי הקודש, שישארו פה, היהודים המקוריים שהיו פה, שישארו, אין לנו בעיה איתם. הבעיה היא כמובן עם הזהות החדשה, הציונית, עם העובדה שאת יודעת, כמובן, עם כל הנושא הזה של יהודים, באשר יהדותם, או בשל יהדותם, שיכולים להגיע לכאן, אם זו הבעיה בעצם של חמאס, אגב, בעיה שתמיד הייתה, ובמסמך העקרונות החדש, מבטאים בעצם, או מבליטים את ההבדל בתפיסה בין יהודים לבין ישראלים.
וממה שאני מבינה, גם אין קריאה מפורשת להשמיד את מדינת ישראל, שזה אולי העניין המשמעותי ביותר.
נכון מאוד. אין קריאה מפורשת להשמיד את מדינת ישראל, וכן יש נכונות, וזו בעצם הסוגיה אולי המעניינת ביותר, הגענו אליה עכשיו, נכונות להתיישב במדינה על קווי 67. והשאלה היא, האומנם, האם באמת חמאס,
איך זה מנוסח?
אנחנו מוכנים לקבל מדינה זמנית, הדגש הוא הזמנית, מועקתה בערבית, על גבולות 67. ואז אתה שואל את עצמך, האם באמת יש...
בדיוק הבוקר שמעתי את אבי גבאי מדבר על זה שהוא ידרוש את סופיות הסכסוך, אז בוא נאמר שגם הזמניות הזו היא... עם כוכבית ענקית לצדה.
הכל מאוד זמני, אני חייב לומר לך. השייח יאסין, הזכרנו אותו קודם לכן, דיבר בזמנו על תהדיה ל-30 שנה. על הפסקת אש. בחמאס מדברים, על הפסקות אש, מדברים על תהדיה ברצועת עזה, היו דיבורים על...
הודנה.
הודנה או תהדיה, נכון, ל-10 שנים. אז יסין דיבר על 30 שנה, אנחנו והיהודי, תיסוגו על קווי 67, תנו לנו איזה ישות על קווי 67, ונדבר על תהדיה ל-30 שנה. ואתה שואל אותם אנשי חמאס, נו, ומה קורה אחר כך? אחר כך נראה. נשאיר את זה לדור הבא, לילדים. זו התשובה הקבועה.
אתה מרגיש שינוי כשאתה מדבר איתם על הנושאים האלה?
זו שאלה טובה. ברמה המהותית, ברמת הצופן הגנטי של הארגון, לא. אני לא חושב שיש שינוי. אני כן חושב שיש הבנה, בדיוק כמו שיסין, הזכרתי את זה עכשיו, או איזושהי תיאוריית שלבים כזו, שאנחנו יכולים היום להסתפק בקווי 67 כמשהו זמני, לקראת אולי יישומו של החלום והחלום הגדול, והוא לא ישתנה כנראה דפנה, הוא להיות על כל פלסטין. אז באמנה ב-88, פלסטין הוגדרה כאדמת וקף איסלאמית. אדמת וקף איסלאמית זה משהו מונח דתי שאי אפשר לוותר עליו. הפעם היא מוזכרת כמדינת פלסטין הלאומית לצורך העניין. המונחים הם הרבה יותר לאומיים. ולכן אולי אפשר לוותר באופן זמני עד... לשבת על קווי 67 עד שהדבר הזה באמת ישתנה. האם יש פה שינוי מהותי בחמאס? האם חמאס מוכנים להסתפק במדינה על קווי 67, תפיסת השתי מדינות לשני עמים, הקלאסית של, של הפתח? אני לא חושב. אני לא חושב שיש כאן שינוי במובן הזה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום. שמעתם על המושג פודקאסט ממותג או branded podcast באנגלית? אם אתם מחפשים דרך חדשה ומעניינת לשווק את הארגון או את העסק שלכם, שווה להכיר אותו. פודקאסט ממותג הוא פודקאסט של הארגון שעוסק בתכנים שרלוונטיים לארגון וללקוחות שלו. למשל, eBay יצאה לפני כחצי שנה עם פודקאסט בשם Open for Business שעוסק בנושאים שמעניינים בעלי עסקים שמוכרים ב-eBay. הפודקאסט שלה אפשר לאיביי ליצור קהילה של מאזינים שהם גם לקוחות, לייצר שיחה סביב הפלטפורמה של איביי ולמשוך אליה אנשים שחושבים להתחיל למכור באיביי אבל אולי לא ידעו מאיפה להתחיל. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק, הרבה יותר מועיל ומשפיע מדף פייסבוק למשל. אנחנו בפודקאסט ישראל חלוצים בתחום הזה. הפקנו כבר כמה וכמה פודקאסטים ממותגים שכאלה בישראל ובארצות הברית, למשל Malicious Life בתחום אבטחת המידע שזוכה לעשרות אלפי האזנות. אתם כבר יודעים שאנחנו יודעים איך להפיק פודקאסטים מעולים עם תוכן מרתק ובתחומים שלא תמיד קלים להפקה, ועכשיו אתם יכולים לרתום את היכולות שלנו עבור הארגון שלכם. אז אם פודקאסט ממותג נשמע לכם כמו רעיון מעניין, צרו עם קשר, run@ranlevi.com, או דרך טופס צור קשר באתר, ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אתה רואה את המהלך לאחד כוחות עם הפתח ולנסות להגיע לממשלת אחדות, חלק מאותו תהליך של חמאס שרוצה להציג פנים יותר מתונות, שרוצה אולי שיותר נכונה לאיזושהי פשרה זמנית, או שזה נובע מאילוצים פוליטיים אחרים?
אז אני חוזר שוב לנקודה היא, חמאס נמצא במצוקה, הראשים של חמאס הם היום עזתים, עזה נמצאת במצוקה, ולכן אם חלד משעל הסתובב לו בעולם במלונות וכולי, וההזדהות שלו עם עזה ועם מה שקורה שם הייתה פחותה יותר, הרי שכשהכוח חוזר לעזה באמת אחת התגובות הראשונות היא שינוי יצירת מסמך עקרונות חדש, זה פעם אחת. פעם שנייה זה כמובן הנושא הזה של הפיוס עם הפתח, באמת כדי להקל על המצוקה. לא הייתי אומר שאני לפחות מזהה איזשהו שינוי מהותי. את יודעת מה? הייתי באיזושהי הפגנה בחברון, הפגנה של אלפי אנשי חמאס. ענקית. חמאס, הארדקור, את יודעת, באמת, הגרעין אולי הקשה ביותר, החזק ביותר של חמאס בגדה. ואני שואל איזשהו בחור שם, האם תכירו בישראל, באיזושהי קונסטלציה, באיזושהי צורה, end of claims, סיום התביעות, באיזושהי צורה. הוא אומר, תשמע, מי שיכיר בישראל... מי שיזכיר את ישראל הוא לא חמאס, הוא כבר לא חמאס. יש איזשהו שיר מאוד מפורסם ברצועת עזה שאומר שקל אל-קייד ישמעיל, המפקד ישמעיל אמר, לעולם, לא נעטרף בישראל, לעולם לא נכיר בישראל. זו איזושהי תפיסה מאוד ברורה, מאוד מגובשת, אינדוקטרינציה שהולכת ונבנית, משהו שממש יונקים אותו ברצועת עזה, במערכות החינוך, במקומות אחרים. אני לא רואה את הדברים האלו משתנים, עם כל הכבוד למסמך העקרונות החדש הזה שאנחנו מדברים עליו.
כן, אבל בסופו של דבר, בסיום מבצע צוק איתן, וגם בסוף מבצעים אחרים, הייתה בפועל הידברות בין ישראל לחמאס, אמנם לא באופן ישיר, היו הבנות, חמאס עומד בהם, אז יכול להיות שהציבור מושך לכיוון אחד, אבל חמאס מבין שבלי איזה שהם הבנות עם ישראל, הוא לא יזכה פה לחיות בשקט.
כן, הציבור החמאסי, ושוב, את יודעת, הפרקטיקה בסוף מנצחת, והמציאות תופחת על הפנים, וגם אם האידיאולוגיה מדברת על כך שלעולם לא נכיר בישראל וכו' וכו', בסוף יש פרקטיקה ויש מציאות ויש ישראל ויש 8 מיליון ישראלים שיושבים לידך, ואתה צריך לחיות איתם. האם חמאס תכיר בישראל? להבנתי, לעולם לא. האם חמאס תקבל את הנוכחות הישראלית באמת כתפיסה, מתוך איזושהי קבלה אמיתית? לא.
ודאי שלא.
לא, זה לא יקרה לעולם.
אבל זה לא אומר שהם לא יסכימו לשיפור עמדות אם זה ישרת את האינטרסים שלהם. אז אחרי שהתפרסם אותו מסמך עקרונות, בישראל טענו שאין שינוי בעמדות של חמאס, הכל למרית עין, ואחר כך עוד קרו מספר אירועים שמראים שאולי אפילו חמאס מקצין עמדות, הוא מינה את סלח אל-ערורי, שהיה חייל פעילות הזרוע הצבאית של הארגון בגדה להיות מספר 2 של ראש הלשכה המדינית, איש שכבר שנים פועל להוציא פיגועים נגד ישראל, ועכשיו ההנהגה כוללת את עניה, את אל-ערורי, את יחיא סנואר, אותו מנהיג חמאס ששוחרר בעסקת שליט. נדמה שבפועל בצעדים שהם עושים הם רק הולכים ומקצינים.
לא בטוח, אני חייב לומר לך, דווקא אותו סנואר נחשב למי שמוביל את תהליך הפיוס, אדם שציפו בעזה,
הפיוס בין פתח לחמאס.
כן, חמאס, אדם שציפו שבאמת יוביל את חמאס למלחמת עזה הרביעית ולעימותים וכו' וכו'. דווקא האיש הזה, אגב, שהוא אימת רצועת עזה היום, האיש הזה מוליך באמת את חמאס לפיוס, וכנראה שהוא מתכוון לזה. אנחנו עדיין בשלב מוקדם, אבל התחושה שלי, להבנתי, יש כאן משהו שהוא מהותי, איזושהי נפילת הסימון בחמאס, שחברים, אי אפשר להמשיך ככה, ואנחנו צריכים בעצם לוותר על השליטה האזרחית ברצועת עזה. חמאס הוא פרטנר במובן הזה שאת יודעת, רצועת עזה הפכה להיות גבול מאוד שקט בשנים האחרונות. את יודעת שבעזה
כל יחסי, יש טפטופים.
נכון, ועדיין חמאס מכנים בעזה משמר הגבול הישראלי. למשל הסלפים שם ברצועת עזה שמבקשים הג'יהאד האיסלאמי, היו ניסיונות שלהם לראות רקטות על ישראל. אנשי חמאס מתעמתים לפעמים בכוח, לפעמים יורים על חבר'ה שם שמנסים באמת לראות רקטות על ישראל. כך שהכל יחסי בסופו של יום. האם חמאס הקצין במובן הזה, אני לא בטוח.
כשאתה שומע על המינויים האלה, אתה לא מתרגש וחושב שחמאס
הם לא מעידים בהכרח על הקצנה של חמאס, לא? אני אשתף אותך בכמה שיחות שהיו לי לאחרונה עם אנשי חמאס, גם בעזה וגם בגדה, מאוד מעניינות. תראה, אומר לי אדם, למשל, חמאסניק כאן בגדה, אומר לי, תגיד, למה אתה חושב שאין פיגועי התאבדות? הזכרנו את יוסף קרדאווי. יוסף קרדאווי, הוגה הדעות של פוסק ההלכה של העולם הסוני, התיר בעצם את פיגועי ההתאבדות בישראל. הוא אסר פיגועי התאבדות באופן כללי, למעט יוצא דופן אחד, שזו ישראל, משום שאותם צעירים ישראלים שימותו בפיגועים, אחר כך יהפכו להיות חיילים שיהרגו פלסטינים, ולכן מותר להרוג אותם. ועדיין אין פיגועי התאבדות בארץ כבר שנים.
לא, אתה יכול לומר שמי שמגיע עם סכין עושה את זה בידיעה מוחלטת שהוא לא יצא מזה בחיים.
לפעמים הוא אפילו מתכוון להתאבד קודם כל ורק אחר כך להרוג, אבל אני מדבר על
בשביל לקבל איזה קצבה שתממן את אשתו ואת ילדיו.
נכון, דפנה, אבל עדיין נערים היינו וגם זקנו, וגם אני וגם את ירושלמים טובים זוכרים את פיגועי ההתאבדות של חמאס, שנות ה-2000, שנת 96, הפיגועים הגדולים של יחיא עיאש וכולי, הפיגועים האלו של
הדעה רווחת בישראל שארגוני המודיעין שלנו עושים עבודה כל כך טובה שלא מאפשרת לאותן התארגנויות טרור בגדה או בעזה, להוציא החוצה פיגועים מורכבים של עשרות קילוגרמים של חומרי נפץ, ודברים שראינו בעבר.
אז להבנתי זו תפיסה חלקית. בחלקה היא נכונה, יש גדר הפרדה, יש שבק שהוא שבק חזק מאוד, באמת בצורה יוצאת דופן, הכל נכון, ועדיין אם פלסטינים רוצים, או אם חמאס היה באמת רוצה לבצע פיגועי התאבדות, לדעתי אין כוח בעולם שיכול לעצור אותו. ועדיין אין פיגועי התאבדות כבר הרבה מאוד שנים, ואתה מנסה להבין למה. ואחת התשובות שאני מקבל, והיא תשובה מאוד מעניינת, גורסת, שגם בחמאס של שנות ה-2000, 2017 לצורך העניין, ולפני כן, מבינים שערבי עם חגורת נפץ היום זה דאעש. ערבי עם חגורת נפץ שעומד ומתפוצץ בלב אוכלוסייה אזרחית, נתפס בעולם כדאעש או כאל-קאידה, והעולם חסר סובלנות לחלוטין כלפי המראה הזה, המחזה הזה, ולכן יושבים בחמאס, ואגב זה מתכתב עם משהו עמוק יותר. אחרי האינטיפאדה השנייה, או בשלהי האינטיפאדה השנייה, מתפתחת בחברה הפלסטינית איזשהו שיח פנימי מאוד מעניין, מאוד עמוק אגב, הוא נוגע באינטליגנציה, שבאת באקדמיה ובעיתונים וכו', בתוך חמאס עצמה, ונשאלת השאלה שם, האם אנחנו הולכים בכיוון נכון? האם הפיגועים, פיגועי התאבדות לצורך העניין, היו דבר נכון? האם זה מקדם אותנו? מקדם את השאיפה שלנו במדינה פלסטינית וכו'? ואותו דיון פנימי מסתיים בהבחנה מאוד ברורה. לא. זה לא היה נכון, זו הייתה טעות היסטורית, זו הייתה טעות משום שהדבר הזה משיג אותנו אחורה, העולם נגדנו, דעת הקהל של העולם נגדנו, ישראל הצליחה בסופו של דבר להילחם ולפגוע, והדבר הזה לא באמת החליש את החברה הישראלית. מאוד מעניין.
אבל אנחנו רואים אותם משקיעים באמצעי לחימה לא פחות קטלניים, במנהרות, ברקטות. זה לא מעיד על איזושהי שאיפה פחותה לקטול יהודים, אלא רק לא. באיך זה מצטלם.
נכון, נכון. ואנחנו מדברים על עזה וגדה, גם ההבחנה הזו, נכון. אבל למה אני אומר את זה? אני אומר את זה משום שקודם כל ראשית, חמאס גדה הוא הרבה יותר מתון, הרבה פחות קיצוני מאשר חמאס עזה, אז בכלל צריך להבין את הדבר הזה.
שם בו, אנחנו בפודקאסט, אז מותר להתעמק, אתה, כן, אתה לא צריך לפחד שהעורך סודרי יגיד לך באוזן תודה לסיים, אז בוא בכל זאת נפריד ביניהם, אז מה אסטרטגיית הלחימה בגדה, שם בכלל לא מאמינים בפיגועים בחמאס, או רק סכינאות, מה...
אז בואי נעמיק באמת, תשמעי, חמאס גדה זה ארגון מוכה, זה ארגון שב-2007, החל מ-2007, נופל האסימון בישראל וברשות, שאם אנחנו לא עושים שום דבר, אז אני זוכר, היה איש הזרוע הצבאית של חמאס, ניזר עיין, עזתי מפחיד מאוד, שעומד ב-2007, כשחמאס משתלט על הרצועה, וזועק בגרון ניחר, אנחנו בדרך לכבוש את המוקטה, אנחנו בדרך להניף את הדגל הירוק של חמאס על המוקטה. האסימון נופל, ישראל והרשות יוצאות בקמפניה מוצלחת בצורה יוצאת דופן, המטרה שלה היא לחסד את חמאס בגדה. ואני אומר לך דפנה, את לא תשמעי את זה מאנשי שבק או צבא, אבל אני אומר לך את זה, חמאס בגדה כמעט לא קיים. כארגון. הוא קיים בלבבות, הוא התנחל בלבבות, הרבה מאוד אנשים מאמינים בחמאס.
גם במזרח חמאס, ירושלים.
לא גם, בעיקר במזרח ירושלים. אגב, המוקד, יש שני מוקדים בין הנהר לים של חמאס. אחד במזרח ירושלים והשני הוא רצועת עזה. חמאס בגדה כארגון כמעט לא קיים. ישראל והרשות פוגעות בו בצורה יוצאת דופן. אנשי זרוע צבאית או מחוסלים או נכנסים לבתי הכלא.
יחד. הרשות וישראל יחד.
הרשות וישראל יחד, כמובן. מנגנוני הביטחון של הרשות יחד עם צבא ושבק, יחד ובנפרד, נלחמים בדבר הזה שנקרא חמאס, ובאמת באמת מצליחים לעשות את זה בצורה מצוינת. אז אמרנו, אנשי זרוע צבאית נפגעים, כמעט ואין זרוע צבאית בגדה היום, ממש. כספים, תעבורת כספים נעצרת כמעט לחלוטין, יש כל מיני דרכים לעקוף את זה.
אבל אם יהיו בחירות לדוגמה, הם כן יכולים להפתיע ולזכות באהדה מאוד גדולה.
אז זה אפילו לא להפתיע, עד כדי ניצחון.
בדיוק, עד כדי...
אז אני אומר, חמאס כארגון, עם מוסדות, אנשים, כסף וכולי, כמעט ולא קיים. חמאס כתנועה אידיאולוגית שמתנחלת בלבבות, קיים גם קיים בגדה. למה אנחנו אומרים את זה? משום שבעשור האחרון בעצם, הפגיעה גם של ישראל וגם של הרשות הפלסטינית בחמאס, מייצרת איזושהי וקום. שימי לב, חמאס לא מצליחה לייצר מנהיגים בקנה מידה משמעותי, אנשי גדה. אנשים שחלקם נכנסים ויוצאים מבתי הכלא של ישראל והרשות כל הזמן. אני חושב שזה, יחד עם התפיסה ההיסטורית שחמאס בגדה הוא הרבה יותר מקורב לירדן, בהבדל מחמאס עזה שהרבה יותר מקורב לאחים המוסלמים של מצרים, הופך את חמאס בגדה להרבה יותר מתון. אומרים לי אנשי חמאס בגדה, אנחנו מרגישים הרבה יותר קרובים למשל לאנשי פתח מאשר לאנשי חמאס, אחינו ברצועת עזה. עזה היא מקום מאוד קיצוני. הגדה היא מקום הרבה יותר מתון, וגם אצל תנועת חמאס. ולכן...
אז שמנו בצד את חמאס גדה, את החמאס בגדה. מה קורה מבחינת חמאס עזה? שם עדיין משקיעים המון בהתחמשות. לא סתם הזכרתי את אותן עמותות של חינוך ורווחה וכדומה. אחת הביקורות הכי משמעותיות על חמאס זה שמעבירים להם כסף מהעולם, ובמקום להשקיע אותו בשיקום הרצועה, הם משקיעים אותו בעוד ועוד התחמשות נגד ישראל.
כי חמאס עושה הכל כדי להתכונן למלחמת עזה הרביעית, ועושה הכל באותו זמן כדי להימנע ממנה. אז איך נמנעים? הולכים לפיוס, ונמנעים, מונעים מאחרים לראות רקטות וכו'.
הם רוצים למנוע את המלחמה הבאה?
אני לא חושב שיש מישהו ברצועת עזה היום שרוצה את המלחמה הבאה. וכדי להבין מדוע, כל מה שצריך לעשות הוא פשוט להעיף מבט שנתיים ויותר אחרי צוק איתן, כמעט שלוש שנים כבר למעשה, שלוש שנים אחרי צוק איתן, ולראות את הנזקים הקשים שנעשו שם לכלכלה הפלסטינית, לחברה הזאתית וכולי וכולי, אף אחד, אבל אף אחד לא רוצה מלחמה נוספת בעזה. מצד שני, תפיסת המוקאומה, תפיסת המאבק של חמאס היא עדיין קיימת, והתפיסה הזו בעצם גורסת שאנחנו בחמאס יכולים להתמודד עם ישראל במגרש הצבאי, כמובן לא שווה מול שווה, אבל יש לנו יכולות מסוימות שעשויות מאוד לפגוע בחברה הישראלית. מחמאס, את יודעת, עד היום מתגאים מאוד בעובדה שהם הצליחו להשביט את שדה התעופה, למשל בנתב"ג, את העובדה שבמהלך צוק איתן חלק גדול מאוד מתושבי הדרום עלו צפון, הם אומרים, מה שתופסים את זה כמשהו אסטרטגי, אפילו חיזבאללה לא הצליח לעשות את זה, אף אחד לא הצליח לעשות את זה, ואנחנו, הפלסטינים הקטנים, מצליחים בעצם לפגוע באויב הציוני באופן כזה, באופן חסר תקדים, נקרא לזה ככה.
אבל אז... עדיין באיזון שבין הרצון שלהם, אני מניחה, כן, להיטיב עם האוכלוסייה, אני בטוחה שמנהיגי חמאס לא מעוניינים להרעיב ולגרום לכך שהאוכלוסייה שלהם תישאר בלי חשמל, לבין הרצון שלהם לחפור מנהרות ולהצטייד מול ישראל, עדיין יש תחושה שהם בוחרים יותר בהצטיידות הצבאית.
אני לא יודע. אני חייב לומר שאני לא יודע, ואני לא יודע אם זה משחק סום אפס, זאת אומרת, אם זה בהכרח באופן ישיר מגיע על חשבון זה, אני לא יודע. מדוע? משום שלמשל, הזרוע הצבאית של חמאס מקבלת את הכסף היום ישירות מאיראן, וזה כסף שמיועד לזרוע הצבאית של חמאס, ולא לשום דבר אחר. אין ספק שחמאס משקיע המון בהצטיידות צבאית, בחפירת מנהרות, בתעס מקומי, בתעשייה צבאית מקומית,
בפיתוח טילים.
כמובן. ומה שהתחלתי לומר זה שדיברנו על המתינות של הגדה, אז אני מדבר עם אנשי חמאס בגדה, תראית מה, לאחרונה גם ישבתי, הייתי באחד מבתי הכלא הישראלים, ישבתי עם צמרת הנהגת חמאס בבתי הכלא. שם מדברים בפירוש על כך שתיתכן, או ייתכן איזשהו הסכם, תהדיה אמיתי, שקט אמיתי בין ישראל לבין חמאס. אומרים לי מנהיגים בחמאס, אנחנו צריכים לדבר, להידבר. מתחת לשולחן, מתחת לה, שאף אחד לא יראה אולי הכל בשקט, אבל אם אתם באמת רוצים להגיע לשקט, לאיזשהו פיוס, לאיזשהו פתרון מסוים, עם הפלסטינים, בואו דברו איתנו, עזבו את אבו מאזן, עזבו את הפתח, הם לא קובעים, הם לא יודעים כלום, הם לא יכולים להשיט שום הסכם עלינו.
אגב, פה ושם אני רואה אפילו אצלנו בחדשות 2 דיווחים על התקדמות או לא התקדמות, או עצירה במגעים לדוגמה על שחרור הגופות של השבועים שלנו בעזה, ומתוך זה אני מבינה שמדברים, מדברים.
אז ראשית מדברים באופן לא ישיר, נכון? אבל אתה יודע, זה דבר מדהים לשבת עם אנשי חמאס בתוך הכלא ומחוץ לכלא, שאומרים לך ישראל וחמאס צריכים לדבר, ישראל וחמאס יכולות לסגור עניינים.
אבל זה רק החמאס בגדה.
אבל זה רק החמאס בגדה, וזה רק דברים שנאמרים בחדרי חדרים, זה נכון? ועדיין זה מעניין.
נכון, כן, אבל אפילו המתונים בחמאס מדברים על איזשהו הסכם זמני, וישראל לעולם לא תוכל לעשות ויתורים, לחזור לקווי 67, שאנחנו מבינים את המשמעות של זה היום, זה מאות אלפי מתנחלים שמתפנים מבתיהם בשביל הסכם שיש לו תאריך תפוגה עוד 20 או עוד 30 שנה. בשורה התחתונה, חמאס וישראל נשארות עדיין בנקודה שהם לעולם לעולם לא יוכלו להיפגש.
שמן ומים, אני מסכים. אני שומע פה ושם ככה, גם בציבוריות הישראלית, בחברה הישראלית.
אפילו אם יש התקרבות, היא לא מספקת.
חד משמעית. אני גם שומע פה קולות על כך שצריך לדבר עם חמאס, אולי משום שזה מדברים, צריך לדבר עם אויבים והם המייצגים וכו' וכו'. אני לא חושב שיש איזושהי נקודה על הספקטרום, נקודה ריאלית, אמיתית, שבה ישראל וחמאס תוכלנה להיפגש, ולא רק בגלל מה שאמרת עכשיו. נסיגה ישראלית לקווי 67, המשמעות שלה היא דרישה ישראלית ובצדק, ל-end of claims, לסיום התביעות. חמאס לא יכולה לתת את זה, ב-DNA של חמאס הדבר הזה לא קיים. חמאס בסופו של יום רואה את כל פלסטין כחלק אינטגרלי ממדינה פלסטינית, ובכלל מהמרחב המוסלמי כאן. אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי לגבי אשף, אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי לגבי הפתח, אני חושב שדווקא שם יש פרטנרים ויש קולות אחרים לחלוטין, ואני כמובן חושב שאת יודעת, כל הסדר צריך להיות אולי חלק משהו הרבה יותר רחב, אזורי, ואולי רחב יותר כמובן עם ערבויות אמריקאיות, רוסיות וכיוצא בזה, אבל אין ספק שהפן הזה, הפן הזה של האסלאם הפוליטי, לא יכול להיפגש עם ישראל, הוא לעולם, להבנתי לפחות, לא יכיר בקיומה של ישראל, לא יסכים לדור לצידה, לא יוכל לקבל אותה, מעצם התפיסה שלו, מעצם ההוויה שלו, מעצם המהות שלו, הוא מגיע בסתירה עם מדינת ישראל, ולכן במובן הזה אני חושב שחמאס הייתה ונותרה מבחינת ישראל מכשלה שאי אפשר לעבור.
אבל בכל זאת למדנו שגם להם יש אילוצים פוליטיים, והאילוצים האלה בכל זאת יכולים להשפיע על המצב בשטח.
תנועה הרבה יותר פרגמטית, אני חושב, ממה שבישראל לפחות מקבלים אותה או רואים אותה.
אוהד חמו, תודה רבה, היה מרתק.
תודה לך,
אני אמליץ לסודרי, העורך שלנו, להעריך קצת את הדיווחים שלך במהדורה. אנחנו סיימנו, תודה לניר סייג על עריכת הסאונד, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים, ולומדת מהערות החכמות שלכם, גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם, יתקבלו בברכה, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.